תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לנריה קראוס, שליחת חדשות 13 בארצות הברית. בוקר טוב נריה.
בוקר טוב, גלית ודודו.
נריה, ביום חמישי שודר התחקיר של המקור שלך, יחד עם רביב דרוקר, שחושף דברים על איך עבד המסע ומתן וצוות המסע ומתן הישראלי בכל מה שקשור לעסקאות, ותשמעי, זה מדכא מאוד.
כן? זו המילה.
זה מדכא מאוד, משום שבתחקיר הזה, אולי לטובת מי שלא צפה, נריה, את תסכמי לנו עם מי דיברתם ומה תמונת המצב שעולה מהשיחות שעשיתם.
בעצם הבאנו בתחקיר הזה, אני חושבת לראשונה בהיקף הזה, ובסוג האנשים שממש יפו בחדרים, את האנשים שיפו בחדרי המסע ומתן, גם הישראלים וגם האמריקאים, שבקיאים מאוד מאוד בכל הפרטים, ופשוט זה תחקיר שמסרטט את כל העסקאות שיכולנו, או כמעט כנראה יכולנו להביא.
זהו, כן, ליאנה החמצות, כן.
ופשוט הורפדו. עכשיו, אני, את יודעת, אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים, יש תחושות בטן לציבור הישראלי, זה ציבור מאוד מודע, מאוד מכיר, ועדיין יש הבדל בין התחושות שלנו לבין העובדות בשטח ולהביא אותן בצורה הזאת, וזאת הסיבה שזה, אני חושבת שזה כל כך מטלטל, כי תחושות הבטן היו שם, להרבה מאוד ישראלים.
נכון.
ולמשפחות החטופים.
נכון, וברחובות.
אני מנסה להבין מתוך מה זה היה כל כך לא טוב. זאת אומרת, מה הניע את האנשים האלה? האם זה חוסר יכולת? אין לנו אנשים שיודעים לנהל מסע ומתן? כאילו, מה האינטרס לטרפד עסקאות כאלה?
אז האינטרס בכללותו, אני חושב שמסתכלים על המקרים הקונקרטיים שאנחנו מראים שם ומוכיחים ממש עם עדויות של אנשים שהיו בחדרים, היו...
כולל פוליטיקאים, אגב, כן.
נכון, כולל גדי אייזנקוט, היו אנשים בחדרים, וגלנט, היו אנשים בחדרים הסגורים שמספרים מה בדיוק הרע מאחורי הקלעים, והרבה פעמים זה אינטרסים פוליטיים. הרבה פעמים זה אינטרסים פוליטיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אגב, צריך להגיד, בסרט הזה לא נכנסנו יותר מדי לעומק של איך האינטרס הפוליטי הזה הניע מה, אלא לעובדות, לשורן, איך בדיוק תרפדו את העסקאות. עכשיו, יושב בתחקיר הזה בכיר אמריקאי מאוד מאוד בכיר, מתיו מילר, דובר מחלקת המדינה, מי שהיה צמוד לבלינקן, ובעצם היה בתפקיד עד ינואר האחרון, והוא מתאר איך התרפודים בעצם עבדו, והוא נותן דוגמאות קונקרטיות, באמת.
זהו, למה לתת את... למה עכשיו, כאילו, אני מצטערת על השאלת צפון קוריאה, אבל למה עכשיו לספר את הדברים האלה במובן הזה שעדיין העסקאות לא הסתיימו? אם זה כה מתסכל וכה מתסכל, ואין עם מי לדבר ואין עם מי לדבר, זה לא... אני לא יודעת, זה לא יכול.
אז הרבה מהדברים, את יודעת, הרבה מהביקורת שהובעה שם, דוגמה מתיו מילר עצמו, נותן דוגמאות.
מתיו מילר, רק נגיד, שהוא הנציג האמריקאי של השיחות.
נכון, הוא היה דובר מחלקת המדינה, בן אדם מאוד מאוד בכיר, שהיה צמוד לבלינקן, הוא פגש גם את נתניהו, הוא היה בארץ, הוא היה בסעודיה, הוא היה בהרבה מאוד מקומות, הוא היה עם האמיר של קטר רגע אחרי 7 באוקטובר, והוא מתאר שם שני סיפורים, הוא בעצמו רק מתאר שני סיפורים על איך ראש הממשלה בנימין נתניהו דאג לטרפד עסקאות, דרך זה לדוגמה, הוא נותן דוגמה אחת, איך בחדרי חדרים ישראל מנהלת מסע ומתן שכמעט ויכל להבשיל על עניין, ובליבת האירוע ציר פילדלפי, ואז נתניהו מקיים פגישה עם משפחות שכולות ומשפחות חטופים של גבורה ופורום תקווה, והוא מקיים איתם פגישה ומשם מודלף בעצם, והוא בעצם רוצה להגיד, זה לא מקרי שהדבר הזה קורה, שבעצם נתניהו אמר באופן פומבי, דרך הדלפה של הפגישה הזאת, שבחיים ישראל לא תצא מציר פילדלפי. ואז הוא אמר, בחדר המסע ומתן, כשקרה דבר כזה, שבעצם השתמשו בשיטה הזאת, כמובן הוא מפנה את האצבע מאשימה לפוליטיקאים, חלילה לא, ואף אחד לא מפנה שום אצבע מאשימה כלפי אף משפחת חטוף ואף משפחה שכולה, לא משנה מה עמדותיה. אז הוא אומר, הדבר הזה ממש בחדרי חדרים מקשה מאוד על הגעה לעסקה, כי כשצד במסע ומתן מנהל מסע ומתן על משהו, ואז באופן פומבי הוא אומר דבר הפוך, אז הדבר הזה מקשה מאוד, וזאת דוגמה שאפילו, אני מודה, אנחנו אז לא ידענו לשים עליה את האצבע, כי זה לא נתניהו עשה נאום, זאת הדלפה מפגישה, ואז הוא מתאר בעצם איך זה פוגע, והוא נותן עוד תיאורים. אני חושבת שיש עוד דבר אחד מרכזי, שגם מגיע ספציפית מהצד האמריקאי, התחקיר הזה גם מלא גילויים של רביב שהוא מביא מהארץ, אבל מהצד האמריקאי יש את המשפט הזה שתמיד חוזרים עליו. המכשול היחיד לעסקה הוא חמאס, וממשלת נתניהו וגם נתניהו עצמו אומר, אפילו האמריקאים אומרים את זה. אז באמת גורם מאוד בכיר אמריקני שאומר לנו למצלמה, כשהם היו אומרים את זה, הם לא התכוונו לזה. זו הייתה טקטיקה, זו הייתה אסטרטגיה, כי הם חשבו שישראל עושה תרפודים, אבל הם לא אמרו את זה בכל רם, כי הם חשבו שאם הם יגידו את זה, זה עשוי לגרום לחמאס להגיד, האמריקאים וישראל בקרע, בואו ניסוג גם אנחנו מהמסע ומתן. הם חשבו שזה יעזור להם להביא עסקה, הם יגידו את זה, וזה בעצם דברים שמובעים בתחקיר באופן מתסכל, מבאס מאוד. אני שמעתי מהרבה מאוד משפחות חטופים במהלך הימים שלפני התחקיר והימים שאחרי התחקיר, והרבה גם גורמים שהיו בחדרי המסע ומתן שככה...
זה דברים שהם ידעו, נריה?
אז אני חייבת להגיד שאנשים שהיו בצוותים, נאמר, כי הרי יש צוותים רחבים, יש אנשים שיושבים בקטר, יש את הצוותים היותר רחבים, שפנו אליי ודיברו איתי ככה בימים האחרונים, חלקם כבר שם, חלקם כבר לא, אמרו שזה פתאום מחבר הרבה נקודות, והם מרגישים שזה היה מאוד מדויק, הפרטים שהבאנו מאוד מדויקים ומאוד כואבים גם. כלומר, האנשים של המסע ומתן, צריך להגיד, הם אנשים נפלאים, שבאמת...
שמענו את אלון סתר, נכון? נכון, אנחנו גם שמענו אנשים מדברים מדם, מדברים מדם ליבם באמת, אבל יכול להיות, זאת אומרת, בסוף, אחרי שראית את כל החומרים האלה, ואת שוחה בדברים האלה, יש משהו שאפשר היה לעשות אחרת, לא עכשיו ברמת החלטה, אי אפשר לקבל החלטה, את יודעת, כל החלטה באותו רגע, את לא יודעת אם היא נכונה או לא, אבל יש איזה גישה או אג'נדה שהייתה יכולה להיות אחרת?
אני אגיד לך, אני חושבת שבגדול, ואנחנו נמצאים היום ממש בול בסיטואציה כזאת, שיש מצב שבו חמאס אומר, אנחנו מוכנים לשחרר חטופים, ומתקרב כמו עכשיו להצעה הישראלית, אני חושבת שהגישה צריכה להיות שאנחנו צריכים לרצות לשחרר את החטופים ולא לתת לפוליטיקה לנהל את האירוע, כי יש כאן חיי אדם. יש שם קטע מדהים שרביב מביא בתחקיר, שבעצם הרבה לפני שטראמפ נכנס לתפקיד, יש אופציה להביא עסקה דומה לעסקה שהייתה בינואר אחרי שטראמפ נכנס לתפקיד, אבל נתניהו אמר נחכה לטראמפ. את יודעת, עבור משפחות החטופים לראות את הדבר הזה, זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה לחשוב שהילד שלהם או המשיך לסבול, או שניתן היה להשיג אולי עוד עסקה כשטראמפ היה מגיע. אז אני חושבת, תראו, אנחנו היום מצויים במצב שבו חמאס הסכימו בצורה מאוד מאוד קרובה להצעת ישראל. אני קוראת לזה הצעת ישראל, זה נקרא מתווה וויטקוף, אבל אני יודעת להגיד לכם מפי מקורותיי, ואני אומרת את זה בשידורים וגם עיתונאים אחרים, שמתווה וויטקוף הוא מתווה נתניהו, כלומר זה מתווה שנתניהו הציע בעסקה חלקית. והיום חמאס כבר אומרים, אנחנו מוכנים לשחרר 10 חטופים, במתווה שמאוד מאוד דומה, כלומר מאוד מתקרב למה שישראל דרשה, ויכול שאם ישראל תבוא בעוד איזושהי דרישה, גם הם יתקפלו עוד. ואני אומרת בימים האלה, ליבי אומר שהייתי רוצה לראות את החטופים הללו בבית, בוודאי שזו גם עסקה אגב שלא מסיימת המלחמה, כלומר זו עסקה שאחריה ישראל כהגדרה יכולה לחזור להילחם, ואני חושבת שכשצופים בתחקיר הזה, הוא מהדהד מאוד את מה שקורה בימים האלה, כי הבאנו שם כמה וכמה וכמה דוגמאות למה שקורה בדיוק בסיטואציות האלה, שאנחנו רגע לפני עסקה, כפסע מעסקה, אבל בסוף זה לא קורה. ואני חושבת שלכן התחקיר הזה, דווקא בעיתוי הזה, היה נורא נורא חשוב.
באמת חשוב, באמת מתסכל, והלוואי, הלוואי שיהיה ממנו איזשהו שינוי, אנחנו מוכרחים לסיים, אבל... אני ממליצה מאוד לצפות בתחקיר הזה, אבל חלקים חלקים, לא בבת אחת. לאט לאט, נריה, לא, זה בסדר? אני צפיתי עם הפסקות לממתק, למשהו נחמד. רגע. נריה קראוס, שליחת ארצות הברית של חדשות 13, המקור, אפשר לראות את התוכנית, את התחקיר הזה.
תודה רבה, כן, זה גם באתר של רשת, אפשר לצפות בזה, או תשלחו לי וואטסאפ, אני אשיג לכם איזה לינק סירני.
בדיוק. לא, זה קל מאוד.
אני מבקש מרביב.
בהחלט, שישלח קלטת, מה רע בזה? נריה, תודה רבה, יום מצוין, להתראות.
תודה לכם, תודה.